טוב, אני שלא כהרגלי אתחיל בהתנצלות. החיים לימדו אותי כשעושים טעות, זה לא בושה להתנצל, אפילו חובה. גדרתי את הדברים כדי שזה יהיה חד משמעי וברור. באספה לפני שבועיים אמרתי שני משפטים שמי ששומע אותם עלול להבין שהם נאמרו על ידי דוברים שמופיעים בסרטון שהנושא שלו היה אגם האש שהופיע באינטרנט. אני אזכיר את המשפטים שאמרתי. אנשים שטוענים שלא ייתכן שאלוהים שהוא אהבה ישלח לאש הגיהנום את החוטאים, כי זה פרימיטיבי לחשוב כך. והמשפט הנוסף, לא ייתכן שהוא ישלח אנשים לסבל נצחי. ובאמת שאני בעצמי שמעתי את רצף הדברים בדיעבד, באמת ככה השתמע שהמשפטים האלה מיוחסים לאותו סרטון שהופיע באינטרנט. אני אישית יצא לי לשוחח עם אחד האנשים שהיו מעורבים בסרטון, איבדתי את התנצלותי בפניו שככה זה השתמע, והורדתי את זה גם מהאתר כדי שזה לא יכשיל אף אחד. ומעבר לזה, אמרתי שלא הייתה לי שום כוונה לומר את זה כלפי הסרטון, אלא דברים שאני אישית שמעתי לא מעט מקורות באינטרנט ובספרות נוספת. אז אני מקווה שהנושא הזה מאחורינו. ואני רוצה לגשת לתכלס. הנושא שלנו זה התחיות והמשפטים בקץ הימים. מוזכרים מספר תחיות וכן מספר משפטים שלאחרונה דיברנו עליהם בבשורת יוחנן. נפרט אותם לפי סדר התרחשותם, כפי שהם מתוארים בדבר אלוהים. אני בהזדמנות חגיגית זאת שוב רוצה להודות לאחי משה, בלי עזרתו היה לי מאוד קשה ללמוד עם הנושא שהוא מאוד רחב וכבד. נשתדל לפי האמת של דבר אלוהים לתת דברים נכונים, במקומות שזה לא ברור לחלוטין, אני אגיד, זה לא ברור על סמך הכתוב. הייתי אומר שהאירוע הראשון המשמעותי ביותר שאיתו אנחנו מתחילים את הנושא זה ההילקחות. מי שייך לקבוצת ההילקחות? זה כל אותם מאמינים שמתו במשיח. מה פירוש למות במשיח? אנשים שלאחר שהאמינו בישוע הם מתו וקמו לתחייה, וכמובן את המאמינים שיהיו בחיים בזמן שישוע יבוא, והם פשוט יתחלפו, הם לא יצטרכו לקום משום שהם חיים, הם רק יצטרכו להתחלף. המקום שבו זה מתואר האירוע הזה בצורה הכי בולט, זה בראשונה לתסלוניקים ד', ואני אקרא, כי הוא האדון ירד מן השמיים בתרועה, בכל שר המלאכים ובשופר אלוהים, ואז יקומו ראשונה המתים במשיח. אחרי כן אנחנו החיים הנשארים נלקח איתם יחדיו בעננים לקראת האדון לרקיע, ובכן יהיה תמיד עם האדון. משפט מאוד מעניין שומע כאן פולוס. אחרי כן אנחנו החיים הנשארים. כשקוראים את הפסוק הזה מה אפשר להבין? שפולוס חי בתחושה שהוא משתייך לקבוצת האנשים שהתחלפו. אתם מסכימים איתי? הוא אומר, אנחנו הנשארים, נתחלף. אני משוכנע שפולוס כך הבין את הדברים בתקופתו, ואני אסיב ואני אומר, לפי הבנתי, כך אלוהים מסר דברי הנבואה לנביאים השונים, לשליחים השונים, שכמעט בכל דור, כמעט בכל דור, אנשים יחיו בתחושה שבזמנם ישוע יופיע. וטוב שכך הם ירגישו, אני אגיד לכם, זה טוב, כדי להיות מוכנים לפגישה עם האדון. נשים לב שהעיתוי של לקחות לא מתואר בשום מקום בדבר אלוהים בצורה מדויקת לחלוטין. מה כן? ניתן להבין שהיא תתבצע לפני תקופת הצרות הגדולות, בזמן שלטונו של צר המשיח. זה ניתן להבין לפי הפסוקים שנקרא בדקות הקרובות. להזכירכם שצר המשיח צריך לשלוט במשך 7 שנים בעולמנו, כשהצרות הגדולות ביותר התרחשו במשך 3.5 השנים האחרונות. כל מה שאני אומר זה כתוב בצורה מאוד ברורה בדבר אלוהים. ואני עכשיו חוזר על דברי האדון. בשעה אשר לא תדמו, יבוא בן האדם. נשים לביטוי שישו אומר, כשלא תדמו, כשלא תצפו, אז אני אופיע. כי כאשר בימי המבול היו אוכלים ושותים, נושאים נשים ונותנים אותם לאנשים, עד היום אשר בא נוח אל הטבע, ולא ידעו עד בו המבול, וישחט את כולם, כן יהיה גם בו של בן האדם. אז בואו שבור, אנשים לא מאמינים, זה בכלל, בכלל, בכלל לא מובן, שום דבר, אני מסכים. אבל כפי שנראה גם בהמשך, לא רק עבור לא מאמינים, גם עבור מאמינים בישוע, העיתוי המדויק של בו לא ידוע ולא מופיע בשום מקום בדבר אלוהים. רק יכול לומר לצערי שבמהלך הדורות קמו כל מיני מאמינים, שהרגיש את עצמם כל כך רוחניים, שקיבלו כביכול התגלות מיוחדת, והם טענו שהוא צריך להגיע בתאריך כזה או אחר, וזו הייתה אכזבה ומפח נפש אמיתי. למאמינים, שמעתי על מאמינים, שמחו את כל הרכוש שלהם בחוץ לארץ, הגיעה קבוצה לא קטנה לארץ, וחיכו על סמך איזשהו מישהו שהטעה אותם, שהמשיח אוטוטו עומד להגיע. יום, שבוע, חודש, לא קרה כלום. אתם תאר לכם איזה אכזבה במפח נפש. ישוע ממשיך ואומר, אז יהיו 2 בשדה, 1 יעשב ואחד יעזב. 2 תוכנות ברי חיים, 1 תעשב ואחד תעזב. לכן שקודו, כי אינכם יודעים באיזו שעה יבוא אדוניכם. וזאת אבינו אשר לו ידע בעל הבית באיזו השמורה יבוא הגנב, כי אתה שקד ולא הניח לחתור את ביתו. לכן, היו נכונים גם אתם, אני חוזר, כי בשעה אשר לא תדמו, יבוא בן האדם. זה המסר החד משמעי והעוצמתי של אדוננו ישוע המשיח. הוא מוסיף ואומר האדון, שיגדו בכל עד והתפללו, תשימו לב למשפט שאומר האדון, למען תימצאו ראויים להימלט מכל העתידות האלה. שוב, תראו כאן מסר מאוד מחייב עבורנו, כדאי שנקשיב טוב ונבחן את עצמנו. האם צורה שבה אנחנו חיים מאפשרת לאדון לראות אותנו ראויים להימלט? תשימו מה אומר האדון. רק ישמעו לכם פן יכבל לבבכם בסוף ובשקרון, בדאגות המחיה. ובא לכם היו פתאום, כי כמו פח יבוא על כל היושבים על פני כל הארץ. לכן שיגדו בכל עת והתפללו, למען תימצאו ראויים להימלט מכל העתידות האלה, ולהתייצב לפני בן האדם. תראו, הדברים של ישוע הם מאוד חזקים ולדעתי מדברים דווקא אלינו בתקופה שאנחנו חיים. אני אמרתי בתחילת דבריי שבכל דור הייתה ציפייה שישוע יבוא אדון. אני יכול לומר, סמך כל הדעת שיש לנו היום, אנחנו באמת, באמת קרובים לביאתו. כמה חשוב שנהיה מוכנים. כדי להתרשם מהדברים הקשים שהתרחשו בעתיד, נשים למה שאומר האדון. כי אז תהיה צרה גדולה אשר כמוה לא נהייתה מראשית העולם עד עתה, וכמוה לא תהיה עוד. ולולא נקצרו הימים ההם, נשים לדברי האדון, לא יבשה כל בשר, אך למען הבחרים יקצרו הימים האלה. כל אחד מאיתנו שקצת למד היסטוריה, שמע על השואה, על כל המרות שעברו על עמנו לאורך כל ההיסטוריה, דברים מזוויעים, אינקוויזיציה, מה לא? נכתבו על זה ספרים עבי קרס על הזוועות שנעשו במשך ההיסטוריה. מה אומר כאן האדון? לא היה מאז שהעולם הזה נברא באמצעותו, עד הקץ, משהו יותר גרוע מהצרה הזאת. לתת לנו הבנה על מה מדובר. אנחנו בזמנו למדנו ברכות עם משה בחזון יוחנן, איזה דברים קשים יבואו לעולם הזה. האדון מציע לנו להימלט, פשוט להימלט מהתקופה הכי קשה. ואני אסיים בדברי האדון, יען שמרת דבר סבלנותי, אשמך גם אנוכי משעת הניסיון, עתידה לבוא על תבל כולה. זה כתוב למלאך כעל פילדלפיה, כתוב כה אמר הקדוש האמיתי, אשר בידו מפתח דוד, הפותח ואין סוגר, והסוגר ואין פותח. ידעתי את מעשיך, אני נתתי לפניך פתח נפתח, אשר לא יוכל איש לסוגרו, כי גבורת מעט לך, ותשמור את דברי, ולא חיחשת בשמי. היא נותן אנשים מכניסיית השטן, אומרים, יהודים אנחנו ואינם, כי כוזבים הם. אני עושה אשר יבוא להשתחוו לפני רגליך, וידעו כי אני אהבתיך. ואני חוזר על המשפט שישוע אומר, יען שמרת דבר סבלנותי, אשמך גם אנוכי משעת הניסיון, עתידה לבוא על תבל כולה לנסות את יושבי הארץ. הנני בא מהרה אחזק באשר לך, למען לא ייקח איש את נזרך. ישוע אדון מציע לנו לשמור בקנאות את דברי ישוע עם המון סבלנות והתמדה. עד מתי? עד שהוא יפתיע אותנו. אני מקווה שאותן הוא לא יפתיע, אני מקווה. להבנתי מאמין שהוא מלא, מלא ברוח, לא רק שהוא לא יופתע, הוא מחכה בציפייה, זו הבנתי, לביאתו. מה יותר טוב מזה לפגוש את האדון? אני באמת שואל. אנחנו עושים משהו אחר בעולם הזה, אני באמת, מה אני מחכה אם לא מהיום הזה? כמה חשוב שנחיה בציפייה הזאת. מעומק הלב, להיות מוכנים וראויים לפגוש אותו כשהוא מופיע מן השמיים, לאסוף אותנו אליו, להיות אותו בכבוד ותפארת ולהימלט מכל הקשיים שנכונו לעולם. תראו, מה שאני יכול להציע, אם יש כאן אנשים אחדים בקהילה הזאת שאין להם את הביטחון, אני אומר, כל מילה שאני אומר אני מתכוון אליה. ביטחון אמיתי. אם ישוע מופיע עכשיו, הוא לוקח אותי אליו, אני יודע את זה, אני פשוט יודע. אם למישהו אין את הביטחון, אני מציע לו. זו הצעה. לאמץ את דברי האדון. לעשות בדק בית, לבחון היטב, היטב, אם יש משהו שמעיק עלינו, שמציק לנו, שמונע מאיתנו את ביטחון הישועה, לטפל. אני לא יכול לחשוב על תחושה יותר קשה, אני אומר לכם, שמאמין יישאר בעולם הזה, שפתאום בורח אנשים שהוא הכיר, לאורך שנים, פתאום נעלמים, והוא נשאר כאן. אתם קולטים את התחושה הזאת? איזה תחושה אומללה. הייתי מאמינים, הייתי באסף, הייתי חלק מהם, פתאום אני נשאר כאן, והם לא. למה? לא הייתי מוכן. תראו, כל מה שאני יכול להציע, לקחת את הדברים לעומק הלב, לעשות מה שניתן, כדי שנהיה רואים ולו במעט, לפגוש את האדון בביאתו. האירוע השני, אנחנו מקדימים אותו כמשפט השכר, ומבחינת סדרי המשפטים, זה המשפט הראשון. הוא יכלול את כל המאמינים שמתו במשיח וקמו לתחייה כפי שהסברתי עכשיו בהילקחות, וגם את המאמינים שהיו בחיים והתחלפו כמובן. העיתוי, לפני תחילת המילניום וחתונת עשה. אומר כאן פולוס, כי כולנו עתידים להיראות לפני כיסא דין המשיח, למען יקבל איש איש כפי פועלו בחיי גופו, עם טוב ועם רע. והוא ממשיך ואומר פולוס, ואתה למה זה תדין את אחיך? או אתה למה תבוז לאחיך? הלא כולן עתידים לעמוד לפני כיסא דין המשיח. כי כתוב, חי אני נאום אדוני, כי לי תיחה כל ברך, וכל לשון תודה לאלוהים. הנה כל אחד ממנו על נפשו ייתן חשבון לאלוהים. אני הוספתי בירוק למשיח, אנחנו דיברנו לאחרונה כל פעם מחדש, שהאב נתן לבן להיות השופט, ולכן במקרה הזה כתוב, לתת חשבון לפני אלוהים, זה לפני המשיח, בן אלוהים חיים. והמסר כאן, שכל אחד מאיתנו, יום אחד, יתייצב מול האדון, ויתן דין וחשבון על כל המעשים שלו. המטרה של המפגש הזה, של המשפט הזה, הוא לא להרשיע, הוא לתת לנו שכר נצחי. אני מדבר כעת על מאמינים שילקחו, כן? לא ילקחו כדי לקבל עונש, לקבל שכר, זה ברור. אבל דבר אלוהים מלמד אותנו, שכל אחד מאיתנו יקבל שכר, כאומר, ברמה שונה. ואני אומר כתור הקדמה, אני לא יכול לחשוב שמישהו מאיתנו עושה את מה שהוא עושה ומקריב את מה שהוא מקריב על מנת לקבל שכר. אני לא מרגיש שזה מה שמניע אותי. בגילוי לב, אני קם בבוקר, אני אומר לעצמי, אני אוותר על זה, אני אקבל, באמת, באמת שלא, זה לא הרמה שלנו. מה שהדחף הכי גדול שלנו, זה רוח הקודש שבקימנו, הוא נותן לנו את הדחף להתמסר, לצלוב את הבשר, לשנוא את הנפש, זה משהו מאוד עמוק שהרוח עושה בנו, בקרבנו, בעזרת האדון. אבל טוב להיזכר ולדעת של המרץ והאנרגיה שאנחנו משקיעים, יש יום אחד שכר. ופאולוס מסביר את הנושא הזה כדי מבחן האש, ואני אסביר אותו בקצרה. אם מבנה הבונה על היסוד הזה זהב או כסף או אבנים יקרות או עץ או חציר או קש, מעשה כל איש יגלה, כי היום ההוא יבררהו, כי באש ייראה. ואת מה מעשה כל איש ואיש האש תבחננו. אם יעמוד מעשה איש אשר בנה עליו, יקבל שכרו. ואם יישרף מעשהו, יפסידנו, והוא יבשע, אך כמו מוצל מאש. אז ישוע מחלק את המעשים, ישוע פולוס מחלק את המעשים שאנחנו עשויים לעשות כמאמינים לשני סוגים. מסוג זהב, כסף ואבנים יקרות, אלה המעשים הראויים הטובים, או לחילופין עץ, חציר או קש. מה מיוחד את הקבוצה הראשונה של המעשים? כשהם עוברים את מבחן האש, הם לא נשרפים. הם נכנסים ויוצאים כפי שהם נכנסו. אתם יודעים, זהב, כסף, זה מתכות אצילות, מי שקצת למד כימיה, פיזיקה. הם לא קורא להם כלום. הם נהיים עוד יותר תיאורים בעקבות האש. לא רק שהם לא ניזוקים. אבל מי שמכניס עץ, חציר וקש, זה נשרף, אין מה לעשות. נשרף בשניות. תנסו לחשוב על אותו מאמין, שמגיע אל ישוע עם 20 קרונות של רכבת, מלאים במעשים. יש לו איזו תחושה שהוא מאוד מרשים את ישוע, 20 קרונות, זה לא הולך ברגל. הוא צבר את זה לאורך שנים. הקרון הראשון עובר, נשרף. השני עובר, נשרף. השלישי, נשרף. איזה אכזבה, איזה אומללות. עומד מול האדון, ומעשה אחרי מעשה, קרון אחרי קרון, נשרפים. למה? באיכות של עץ חציר וקש. אחר בא מאמין אחר עם מיניבוס צנוע, לא יותר מדי הקרונות, אבל כל מעשה שנמצא במינוס, מיניבוס הזה, עובר את המבחן כפי שהיה. לא ניזוק כהוא זה. אלה המעשים מסוג זהב, כסף ובנים. אחד הדברים שדבר אלוהים מלמד אותנו, שאנחנו לא מרשימים את אלוהים בכמות של מה שאנחנו עושים, אלא באיכות. תראו, זה נושא שאפשר שלוש שעות לדבר עליו, אני אומר רק שלושה, ארבע משפטים. דבר אלוהים מלמד אותנו, שכדי שהמעשים שלנו יהיו באיכות של זהב, בראשונה צריכים לעשות באמונה. כל מעשה שאנחנו לא עושים באמונה, הוא לא רק שלא מועיל לנו ולא יזכה אותנו באיזה שכר, אלא בדיוק הפוך. הוא לא שומע, כל מה שנעשה ללא מעונה, הוא אפילו חץ. הוא לא רק ראוי, הוא לא רצוי לפנינו, ולא משנה מה המעשה. גם במושגים של בני אדם זה נראה מרשים, מיוחד, אנשים משפחים אותנו, זה לא רלוונטי. אם הוא לא באמונה, אנחנו באמת מרגישים שאלוהים מכוון אותנו לעשות את המעשה, ולכן אנחנו עושים, הוא לא רצוי לפני אלוהים. הוא לא מסוג זהב וכסף, הוא יכול להיות סוג של קש. הדבר הנוסף, המעשה שאנחנו עושים חייב לעשות באהבה. פשוט באהבה. איך אומר פולוס? כל מעשיכם יעשו באהבה. ואם אנחנו עושים את הדברים רק מתוך אונס, אין לנו ברירה שמישהו כפה עלינו. אני אומר לכם, זה באמת לא רציני בעיניי. לא עושות שיש לעתים אנשים בעולם שתורמים ועוזרים, אבל הם דואגים שהשם שלהם מתנוסל איזה מסגרת מזהב או כסף לאורך שנים אחרי מותם. זה לא רציני. איך ישוע אומר לנו, כשאתה נותן צדקה, יד ימין לא תדע מיד שמאל. אבל אביך שרואה במסתרים הוא בגלוי יגמול לך. זה מה שמדיח מאמין אמיתי. פולוס אומר, הנותן בנפש חפצה, עם כל הלב, אותו אוהב אלוהים. אני מאחל לנו כולנו, שהחיים שלנו והמעשים שלנו, יביאו כבוד אמיתי לאלוהים וישוע. שאנחנו נבוא למפגש עם אדון עם פירות גדולים, ומשובחים ונפלאים, שימשיכו לתת לו כבוד נצחי, והוא יגמול לנו בשכר שאנחנו לא יכולים לדמיין במוח האנושי שלנו. אני עובר לאירוע השלישי, חתונת עשה. היא תכלול את כל המאמינים שמתו במשיח וקמו לתחייה כפי שהסברתי בזמן ההילקחות, וכמובן את כל המאמינים שהיו בחיים והתחלפו. אני רשמתי כאן בסוגיים, אין התייחסות מפורשת לצדיקים שמתו לפני ביאת האדון ולכן לא האמינו. אני חושב אנשים כמו אברהם, יצחק, יעקב, כל הנביאים, ישעיהו, מיהו ואחרים, השופטים הטובים שעולם ישראל, אלה אנשי אלוהים, לא ספק. אני, בהבנה הפשוטה שלי, לא מבין למה צריך למנוע מהם להיות בחתונה הזאת. אבל זה לא כתוב במפורש שהם יהיו, וכן אני רשם את זה כמשהו פתוח, שיהיה לנו גם כמה הפתעות במלכות אלוהים, לראות את מי נפגוש שם. מכל מקום, באו לחלוטין שכל אלה שמתו במשיח, הם השתתפו בחתונת הסם. אנחנו קוראים בהתגלות יוטט, וישמע ככל המון רב וככל מים רבים וככל רעמים חזקים, וימו אללויה כי מלך אלינו אדוני צבאות. נשמחה ונגל ויתנה לו הכבוד, כי בא חתונת עשה ואשתו התקדשה. ויתנה ללבוש בוץ טהור וצח, כי הבוץ הוא צדקות הקדושים. ויאמר אליי, כתוב אשרי הקרואים אל משתי חתונת עשה. ויאמר אליי, אלה הדברים, אמת הם דברי אלוהים. אני לא יכול לחשוב על אירוע יותר משמח עבורנו כולנו להימצא במשתי חתונת ישראל. זאת החתונה שהייתי מת להיות בה. מת. אני לא מתבייש להגיד. זה מסת חיי. להיות שם. לראות את החתונה הכי משמעותית שתתרחש בירושלים, לפני ירושלים, בשמיים עם האדון וכל הקדושים. איזה שמחה, איזה עושר, התממשות. כל מה שאנחנו כמהים אליו בעולם הזה. האירוע הרביעי, תחיית המאמינים שמתו בתקופת הצרות. שימו לב. אנחנו קוראים בהתגלות כ' פסוק 4. וירא כסאות וישבו עליהם והמשפט ניתן בידם. ונפשות הרוגים על עדות ישוע ועל דבר האלוהים. ואשר לא השתחוו לחיה ולצלמה ולא קיבלו את טובה על מצחותם ועל ידם. ויקומו ויחיו וימלכו עם המשיח 1,000 שנים. אנחנו כאן קוראים עכשיו על קבוצה של מאמינים שיצטרכו לעבור את התקופה הכי קשה שהזכרתי בתחילת האספה, הצרות הגדולות. ובגלל שתהיה רדיפה כל כך קשה נגד המאמינים, רבים מהם יצטרכו לשלם בחייהם עבור נאמנותם לישוע. כפי שכתוב, אשר לא ישתחוו לחיה ולצלמה. מי שלא יהיה לו את הטף של החיה על המצח או ליד, גזר דינו יהיה מוות. לא נעים לומר את זה, אבל זה מה שדבר אלוהים מגלה לנו. אז אני באמת שואל, מה אנחנו סובלים היום למען המשיח? אני אומר את זה באופן ענייני. מעבר להתכחשות, צליבת הנפש, הבשר, מה אנחנו סובלים? הרי אז זה פחות מבדיחה, ברצינות. כל מי שלא יהיה מוכן וישאר כאן, יש לו סיכויים לא קטנים שהוא יצטרך לשלם בחיים שלו כדי להיות ראוי להיות בחתונת הסוף. ושאר המתים לא קמו לחיים עד כלות 1,000 השנים. זוהי התחייה הראשונה. אשרי וקדוש הוא אשר חלקו לקום בתחייה הראשונה, כי באלה לא ישלוט המוות השני, כי הם יהיו כהנים לאלוהים ולמשיחו, וימלכו איתו 1,000 שנים. ואני רוצה לסכם. דבר אלוהים משתמש בביטוי שנקרא התחייה הראשונה. למרות שהכל כלול תחת הכותרת תחייה ראשונה, שימו את מי זה כולל. כל אלה שבהם לא ישלוט המוות השני, כפי שקראנו כעת, ואת מי זה בדיוק כולל. הצדיקים, שחיו ומתו לפני ביאת המשיח, אברהם, יצחק, את כל אותם אנשי אלוהים, הם יהיו בתחייה הראשונה, בוודאי. בנוסף אליהם, המאמינים שמתו במשיח, כלומר מתו אחרי שהם הכירו את האדון, וקמו לתחייה ונפגשו בהילקחות. ומי עוד? אותם מאמינים שמתו בתקופת הצרות, בסוף 7 השנים, על שם קידוש ישוע. כל הקבוצה הזאת של מאמינים מוגדרים שהם קמו בתחייה הראשונה, ולכן יהיה להם את הזכות להיכנס למילניום למשך 1,000 שנה. אבל זה לא מסתיים בזה. מתרחש אירוע נוסף מבחינת האירועים שנקרא משפט העמים. זה המשפט השני מבחינת סדר ההתרחשות. את מו יכלול את כל האנשים שישארו בעולם בסוף שלטונו של צר המשיח. זה נכון שאנחנו קוראים בחזון יוחנן שמיליונים רבים ועשרות מיליון ומאות מיליונים ימותו בצרה הגדולה, חד משמעים. ובכל זאת ישארו כמה אנשים, אלוהים יודע כמה, שהם ישארו בחיים. ואנשים אלה שישארו בחיים, הם יעמדו למשפט. וניתן לחלק אותם לשני סוגים, שימו לב. חלקם שייכים לקבוצת עושי הטוב, ולכן הם ייכנסו למיליון ולמלוך איתו 1,000 שנים. והחלק האחר שייכים לקבוצת עושי הרע, והם ישלמו באש גיהנום. אותה קבוצה שנשארת בסוף 7 השנים בצרה הגדולה, חלקה טוב וחלקה רע, וכל אחד יקבל את שכרו לטוב או לרע. העיתוי עצמו שאני מדבר, אני נעשה לפני תחילת המילניום כמובן, אז יוכלו להיכנס למיליון ולאלף השנה. ואנחנו קוראים במתי קפה, והיה כי יבוא בן האדם בכבודו וכל המלאכים הקדושים עמו, וישב על כיסא כבודו, ונאספו לפניו כל הגויים, והפריד בין אותם כאשר יפריד הרואה את הכבשים מן העתודים, והציב את הכבשים לימינו ואת העתודים משמאלה. אז יאמר המלך אל הניצבים לימינו, בואו ברוכי אבי ורשו את המלכות המוכנה לכם למין יווסד העולם. כי רעב הייתי ואתה אכילוני, צמא ואתה שקוני, גר ואתה אספוני, ארום ותחסוני, חולה ותבקרוני, במשמר ותבואו אליי. וענו הצדיקים ואמרו, אדוננו, מתי ראינוך הרעב ונקלך וצמא ונשקה אותך? מתי ראינוך הגר ונאסוף אותך? או נחסה אותך? מתי ראינוך החולה או במשמר ונבוא אליך? והמלך יענה ויאמר עליהם, אמן אומר אני לכם, מה שעשיתם אחד הצירים האלה לי עשיתם. ואז יאמר אל הניצבים משמאל, לכו מעלי אתם הארורים אל אש עולם המוכנה לשטן ולמלאכיו. כי רעב הייתי ולא אכלתם אותי, צמא ולא השקיתם אותי, גר ולא אספתם אותי, עירום ולא כיסיתם אותי, חולה ולא ביקרתם אותי. וענו גם הם ואמרו, אדוננו, מתי ראינו חרעב או צמא או גר או עירום או חולה או במשמע ולא שרתנוך? אז יענה אותן אמור, אמן אומר אני לכם, מה שלא עשיתם לאחד מן הצירים האלה, גם לי לא עשיתם. והלכו אלה למעצבת עולם והצדיקים לחיים. אז אם אני מסכם את המשפט הזה, המשפט השני, מעורבים בשני סוגי בני אדם, חלקם טובים ורעים, הטובים הלכו, ייכנסו למילניום באופן טבעי, הם לא צריכים לקום בתחייה, הם חיים, אבל אלה שהם לא רואים לפני אלוהים, מיד יישלחו לאש גיהנום. אני עובר לאירוע השישי מבחינת סדר האירועים, שזה תקופת המילניום שבו המשיח ישלוט למשך 1,000 שנים עם כל הנאמנים בכדור הארץ. מבריאת עולם עד כן, כולם יהיו איתו 1,000 שנים. אני רשמתי בסוגם שעבר תיאור, מי שקורא את התיאור בחזון יוחנן, אלוהים יגרום לעולם הזה, לכדור הארץ, לעבור כאלה זעזועים, כאלה רעידות אדמה, שכל המבנה של הכדור הזה ישתנה מקצה לקצה. כהכנה לקראת המילניום. העיתוי בתום תקופת הצרות של שלטון צר המשיח, זה תקופת המילניום כמובן, ואז אנחנו מגיעים לאירוע השביעי, תקומת עושי הרע שמוגדרת כתחייה השנייה, ומיד בעקבותיו משפט הכיסא הלבן, שמבחינת המשפטים זה המשפט השלישי. העיתוי בסוף תקופת המילניום, ואנחנו קוראים בהתגלות כף, וירא כיסא לבן וגדול, ואת היושב עליו אשר מפניו נסו ארץ ושמיים, ולא נמצא להם מקום. וראה את המתים הקטנים והגדולים עומדים לפני האלוהים וספרים נפתחים, ויפתח ספר אחר שהוא ספר החיים, וישפטו המתים על פי הכתוב בספרים כמעשיהם. ויתן הים את מתיו, והמוות ואשר נתנו את מתיהם, וישפטו איש איש כמעשיהם, והמוות והשאול הושלכו בגם האש, והוא המוות השני. וכל איש אשר לא נמצא כתוב בספר החיים, הושלך באגם האש. זה סדר התקומות והמשפטי, כפי שניתן להבין מדבר אלוהים. ואני ברשותכם עובר לאירוע האחרון, הנצח. וירא שמיים חדשים וארץ חדשה. כי השמיים הראשונים והארץ הראשונה עברו, והים איננו עוד. ואת העיר הקדושה ירושלים החדשה יורד מת האלוהים מן השמיים, נכונה ככלה המקושטת לבעלה. וישמע קול גדול מן הכיסא בשמיים לאמור, הנה משכן אלוהים עם בני האדם, ושכן בתוכה, והם היו לו לעם, והוא האלוהים יהיה איתם, והיה אלוהיהם. וכעת, בדקות שנותרו, אני רוצה לראות עוד שקף אחד שנזרתי בו, כמו שאמרתי, במשה, לראות את כל סרט הדברים בשקף אחד, כדי שאולי בכל תהיה לנו זיכרון יותר טוב של סדר המאורעות. אני בכוונה שמתי מראש, בצד ימין למעלה, כפי שאתם רואים, ירושלים החדשה שתרד לארץ והשמיים החדשים, ולמטה את אגם האש. עלינו להבין, כל בני האדם שחיו ביקום הזה יגיעו רק לאחד משתי המקומות האלה. אין מקום שלישי, גם אין מקום ניטרלי. או לארץ החדשה ולירושלים החדשה, או לאש. זה מה שדבר אלוהים מלמד אותנו. בואו נראה את כל מה שדיברנו עכשיו בסדר כרונולוגי. בעקבות חטאו של האדם הראשון, מה קרה? חדר החטא המוות לעולם. דבר ראשון היה מוות רוחני, ההיפרדות מאלוהים, ובעקבותיו מה הגיע? המוות הפיזי. אם ננסה רגע להבין מה זה המוות, המוות זה פעולה שבה הגוף נפרד מהנפש. הגוף כשהוא מת, איך הוא נקרא? גוויה. ולכן אני רשנתי כאן, גוויות הרשעים מגיעים לקבר. וזה לא סוד, כולנו כל יום שני וחמישי רואים אנשים שנהרגים ונכנסים לקבר. מה קורה לנפש שלהם? היא מגיעה לשאול, לאזור מסוים שבו נמצאים אנשים שהם לא יראה אלוהים. ומי מסביר לו את האמת הזאת? ישוע אדון, במשל עם העשיר ולזר, הוא אומר שהנפש יורדת לשאול, אבל לפי דברי האדון יש שם שתי מחלקות, כשבמחלקה אחת הלא טובה נמצאים הרשעים, במחלקה השנייה נמצאים האנשים הטובים, כמו אברהם, יצחק ויעקב. וכל זה נכון עד לתקופה שישוע הופיע בעולם. מה שניתן להבין מלא מעט מקומות, שבעקבות מותו ותקומתו של האדון, שהנפשות גם של האנשים שחיו בתקופה הישנה והיו בשאול, הם כבר לא בשאול, הם ילקחו עם ישוע למרום, וכל הנפשות של המאמינים האמיתיים גם הם לא יורדות לשאול, אלא עולות אל ישוע. ולכן יש כאן את התוספת שהוספנו, נפשות המאמינים בישוע עולות אליו, אני מוסיף, גם הנפשות של אנשי אלוהים מהתקופה הישנה. שימו לב שהגוויות של הצדיקים עדיין מופרדות מהנפש, ולכן הם צריכים לעבור תקומה. הרוח או הנפש עולות לישוע, אבל הבשר, הגוף הזה, נשאר באדמה, ובתקומה הגוף הזה התעורר לחיים, ואז הוא התמזג עם הנפש להיות בן אדם חי. אומר רק הערה קטנה בנושא הזה, אז מישהו ישאל אותי, אבל הגוף הזה הוא גוף למוות. אנחנו מניעים בגוף נצחי, גוף כמו של ישוע, כמו של המלאכים, גוף גם אלו מין מי שיודע. וכאן להבנתי יש כאן סוד שאני לא מבין אותו, אני אומר את זה, אבל זה כתוב ואני מקבל את מה שכתוב. שהגוף החדש, משהו ממנו בבסיס, מתחיל מהגוף הישן שלנו, הנוכחי, שמת, זה ההתחלה, הוא יעבור איזשהו שינוי שיהפוך אותו לגוף נצחי, בדומה למה שקרה לאדון כשהוא קם מן המתים. ברור לחלוטין, כשישוע קם מן המתים, בגופו נראה בדיוק כמו לפני שהוא נפטר ומת, הוא אמר לך, תלמיד, תיגע כאן באצבע ותראה את החור, או תראה את הנקב של הכידון, במובן זה הוא נראה אותו דבר, אבל ברור לחלוטין שהישוע קיבל גוף אחר כשהוא קם מהמתים. וכך אני מבין את התקומה שלנו, כשאנחנו נקבל את הגוף החדש, המקור יהיה הגוף הישן שיעבור איזה שינוי, יתמזג עם הנפש שנמצאת בקרבת האדון, ואז תושלם התחייה, התקומה של המאמינים האמיתיים בישוע המשיח. ואנחנו עכשיו מגיעים להילקחות כפי שהסברתי, שהיא כוללת גם את התקומה של הצדיקים שמתו, וגם את אלה שחיו בזמן שהאדון מופיע. אני מאחל לנו כולנו שנמצאים בחדר הזה, שנשתייך לאחד משתי הקבוצות האלה. או שנשאל את המוות, או שנתחלף לפגוש את האדון. ואנחנו ממשיכים לשלב הבא. השלב הבא כשהסברתי זה משפט השכר, שדיברנו עליו הערב, שכל אחד יצא לפני האדון, ולפי מעשיו יקבל את השכר הנצחי. בהמשך אנו קוראים על חתונת עשה שתהיה בשמיים, אירוע כל כך מיוחד ונפלא, ובעקבותיו אנחנו מגיעים לאן? למילניום. מי נכנס למילניום? אני נזכיר לכם בקצרה מה שהסברתי הערב. למילניום נכנסים שלושה סוגי אנשים. גם אלה שנלקחו לשמיים, אם זה עברו התחלפות או לחילופין, קמו לתחייה. אלה שמתו בצרה הגדולה בסוף שבע שנים, וכל אותם אנשי אלוהים מהתקופה הישנה, אברהם, יצחק, כל האנשים הנפלאים, כולם יקומו. כולם כלולים תחת הקטגוריה שדבר אלוהים מכנה כתחייה הראשונה. למרות שמדברים כאן מספר תחיות, כולם תחת הקטגוריה של התחייה הראשונה. אני מקווה שאני מסביר את עצמי. ואז אנחנו מגיעים למשפט העמים שהזכרנו אותו. מה קורה במשפט העמים? יש כאן חלוקה בין שני סוגים של אנשים, הצדיקים והרשעים. הרשעים יושלחו לאגם האש. הצדיקים פשוט יעברו באופן טבעי למילניום, עם הגוף שלהם, הם לא מתו בכלל. זה משפט העמים. ומיד לאחר סיום תקופת המילניום, מה יקרה? כל אותם רשעים יקומו לתחייה, ולא נעים להגיד, יעמדו למשפט. אנחנו הגדרנו את זה משפט הרשעים או משפט הכיסא הלבן, מה שמצפה להתייצב מול האדון ולהישפט על המעשים הרעים שהם צברו בעולם הזה בחיים שלהם. והתוצאות של המשפט זה המוות השני, שהביטוי שלו בדבר אלוהים אגם האש, ומנגד כל אותם מאמינים נפלאים שהיו במילניום והיו נאמנים לי, שנזכור שבסוף תקופת המילניום תהיה מלחמה מאוד קשה של אנשים שלא מאמינים, יצאו נגד אלוהים, נגד המאמינים. אני אדבר על אנשים שהיו נאמנים במילניום, כן? הם יעלו מכדור הארץ הזה אחרי שהוא עבר תיאור, כן? אלף שנה, ואז נראית העיר החדשה ירושלים יורדת אל הארץ החדשה והשמיים חדשים, ונקבל את הכתר החיים הנצחיים.